לצופים, שלום הרב אורי שרקי.
שלום וברכה.
הנה הגענו פרשה שנייה בספר שמות וערה, והיא נפתחת בעצם במין תקציר הפרקים הקודמים. הקדוש ברוך הוא אומר למשה, אני הקדוש ברוך הוא אלוקי אברהם, יצחק ויעקב. למה הוא צריך לספר לו? הרי דיברנו כבר בפרשת שמות שמשה מכיר. ועוד הולך עד מדיין, יושב אצל יתרו, שהוא יתרו, הוא מבני שם, שמספר לו בוודאי את תולדות המשפחה. מדוע הקדוש ברוך הוא צריך לפתוח בזה, להזכיר לו? הוא יודע משה, לא?
כן, האמת היא שהפסוקים האלה עשירים ביותר, אבל נראה שהקדוש ברוך הוא רוצה להסביר למשה מהו השיח שהוא צריך למסור לבני ישראל. כי עד עכשיו משה דיבר עם פרעה. והוא הסביר לפרעה שאנחנו רוצים לצאת ממצרים מסיבות דתיות, אנחנו רוצים להקריב במדבר, ותשמע, אלוה שלנו מבקש שנלך להקריב בשבילו, עשה לנו 3 ימים, נלך נחזור. אבל הסיבה האמיתית היא סיבה לאומית. לכן הקדוש ברוך הוא חוזר מן ההתחלה, הוא אומר, וירא אל אברהם אל יצחק ואל יעקב בל שדי, רש"י, הבטחתי מבטחות, ולא קיימתי, ושמי, השם, השם שלי זה מי שמקיים את ההבטחות שלו, קוראים לי על זה י"ק ו"ק. לכן הגיע הזמן לקיים את בריתי, לכן אמור לבני ישראל שאני מוציא אותם כדי לתת להם את ארץ ישראל. והוצאתי והצלתי והגאלתי ולקחתי והבאתי אתכם אל הארץ. כלומר, כל המטרה של יציאת מצרים היא מטרה לאומית. ואז יוצא שבעצם יש פה שיח כפול. יש איך שמשה מדבר עם פרעה, עם תוכן דתי, ואיך שהוא מדבר עם בני ישראל, עם תוכן לאומי.
אבל אתה יודע, בתפיסה האנושית של סיפור יציאת מצרים, יש את שלח את עמי. זה חוזר בכל דור ודור. את השחורים בארצות הברית.
Let my people go.
אבל בעצם משה, let my people, הוא אומר לעם ישראל, למה הוא לא אומר את זה לפרעה? למה הוא לא אומר לפרעה?
הוא אומר את זה דווקא לפרעה.
לא, אבל למה הוא לא אומר את זה ברמה הלאומית? הוא אומר לו, let my people go, תשחרר את עמי, ללכת לעבוד, ללכת להקריב קורבנות, ואז נחזור לעבדות.
ההסבר הוא פשוט מאוד. כדי לדבר עם פרעה צריך לדבר בשפה שהוא בכלל עשוי להבין. הרעיון שאומה של עבדים, שהיא הבסיס של הכלכלה המצרית, תזכה לעצמאות ותקים ממלכה שבבוא הזמן תהיה יריבה למצרים, זה דבר שפשוט לא יכול להיכנס לראש שלו. זאת אומרת, זה כל כך בומבסטי שצריך להרגיל את פרעה בהדרגה על הרעיון. קודם כל לדבר על סיבות פולחניות, שזה המצרים מבין. אחר כך נדבר גם על גאולה לאומית.
אז אתה יודע, זה מתקשר לי לעוד דבר, לשאלה, אנחנו מתחילים פה את סיפור המכות, 7 מכות בפרשה הזו. למה אנחנו בהדרגה? למה בעצם הקדוש ברוך הוא לא אומר למשה, לך לפרעה, תהי לו שלחת עמי, אנחנו לא מוכנים להיות עבדים יותר, אנחנו רוצים לחזור לארץ מולדתנו, והקדוש ברוך הוא יפעיל את כל היכולות שלו, ויש לו את היכולות, ולא צריך כל הסיפור של 10 מכות, ולהגיד קודם נלך להתפלל במדבר, תן לנו לצאת.
כן, האמת היא שכאן יש דבר תמוע ביותר. ההתעסקות המתמדת, האובססיבית בפרעה, משה הולך לפרעה כדי לשכנע אותו לומר, אתם יכולים לצאת. היד השם תקצר, שהוא יודע בכלל בלי ללכת לפרעה. בני ישראל יוצאים ממצרים בגלל שהם מחליטים למרוד.
כן.
כן, ואילו פרעה הופך להיות, הייתי אומר, הבן שיח המובחר, המועדף של הקדוש ברוך הוא. כלומר, פרעה הוא לא סתם אדם. כפי שראינו כבר פרשת שמות, פרעה עומד בראש התרבות המצרית. ומצרים היא הגדולה בממלכות, הגדולה בתרבויות, באנושות של אז, ויתכן אולי בכל הדורות. כלומר, פרעה הוא אדם שתחת האחריות שלו נמצא הגורל של האנושות כולה. וכאשר באים אליו שני זקנים ואומרים לו, תראה, אנחנו דורשים ממך לוותר על הבסיס הכלכלי של הממלכה שלך, על העבדים, מה שבהכרח יאמר שמצרים תתמוטט אחרי המהלך הזה. הדבר המינימלי שמתבקש זה קודם כל לשכנע את פרעה. פרעה הוא מי שצריך להחליט על שינוי פאזה בהיסטוריה האנושית. והוא אדם גדול. כשבאים אליו שני האנשים האלה, במקום להרוג אותם, משה ואהרון, במקום להרוג אותם או להכניס אותם לבית חולים למשוגעים, הוא אומר, תראו, אני מוכן, בתנאי אחד, שתשכנעו אותי שאתם צודקים. יש פה הגינות אינטלקטואלית מצד פרעה, שבאמת רוצה לברר האם זה נכון. הרי פרעה מגיב בצורה שאני חושב שכל אחד מאיתנו היה מגיב. מי השם אשר ישמע בקולו? אתם באים בשם השם. מי הוא? תגידו לי מי הוא. לא ידעתי את השם, וגם את ישראל לא השלח. ולכן מכאן ואילך מתחיל דיאלוג בדרך משה, אבל מהקדוש ברוך הוא אל פרעה, כדי להסביר לו מי הם ישראל. אם אנחנו שמים לב, בסוף הסיפור, במכה העשירית שתהיה בפרשה הבאה, קורה משהו מדהים. אחרי מכת בכורות, פרעה מחליט לשחרר את בני ישראל. דבר שהוא סותר את החוזה. הרי נאמר לו, אם שלח את עמי ויעבדוני, אם מאן אתה לשלח, הנני הורג את בנך בכורך. תרגום. אם אתה לא רוצה לשלח את בני ישראל, יהיו מכות, והמכות יגיעו עד הגרוע מכל, מכת בכורות. מה בחר פרעה? הוא הסכים לקבל את מכת בכורות, במקום לשלח את בני ישראל. אז הוא שילם את המחיר. אז מדוע בני ישראל צריכים לצאת? לפי החוזה, בעצם פרעה שילם, אז הוא פטור מלשלח.
אז מה קרה פה באמת?
מה שקרה זה שהוא השתכנע. כלומר, המכות הסבירו לו שעם ישראל הוא באמת העם הסכולי, העם שראוי להיות המנהיג המוביל של ישראל.
אז הרב, אני רוצה בכל זאת להקשות. למה את המכות? למה את כל המהלך שכאילו, אני אומר את זה בזהות, כאילו הקדוש ברוך הוא יורד לרמת פרעה.
בדיוק.
כאילו, ללכת אנחנו מדברים על יוצר הכל, בורא כל יצור אנוש. למה הוא צריך? למה אנחנו צריכים את זה גם לנו, כשאנחנו מספרים את סיפור יציאת מצרים, את התהליך שהוא מיתי כמעט, מיתולוגי כמעט, עם המכות ועם הסמליות של המכות ועם המהלך הזה. למה אין מהלך אחד של בום, כמו בבריאת העולם? טק, טק, טק.
אז יודע מה? נאמר שאדם היה מגלה באיזושהי גניזה את ספר בראשית עד מכת בכורות. זה מה שהוא היה מוצא, הוא לא יודע שום דבר על תנ"ך, שום כלום, הוא מוצא את הספר הזה בתוך איזו גניזה, קורא את זה. מה הוא מבין? הוא מבין שאלוהים ברא את העולם. ובתוך העולם של אלוהים הוא ברא את האדם. והאדם התפתח והוליד אומות. וביום מן הימים החליט הבורא להתגלות אל אחת האומות. ומי האומה שהאלוה החליט להתגלות אליה? מצרים. כלומר, כל העניין הוא, וידעו מצרים כי אני השם. בינתותי את ידי על מצרים. אנחנו רגילים לחשוב שהמכות נועדו לעשות רושם על בני ישראל, אבל האמת היא שבכלל בני ישראל לא ראו את המכות. אם תשאל את אחד מבני ישראל, תגיד, איך עברה עליך מכת דם? הוא אומר, דם? לא יודע, אני שתיתי מים. לפי המדרשים, הרי בני ישראל שתו מים, והמצרים שתו דם. תשאל את בני ישראל, איך הייתה מכת חושך? מכת חושך, דווקא אני ישבתי באור, לכל בני ישראל היו אור במשותם. איך הייתה מכת בכורות? מכת בכורות? ישבנו בבית, היה בסדר. שמענו צעקות בחוץ, לא ידענו מה קורה. כלומר, בסופו של דבר, המטרה היא פה של הבורא להתגלות אל מעשי ידיו. ומצרים היא האומה הנבחרת ביותר, הראויה ביותר להתגלות הזאת. אלא שמכיוון שהאומה הזאת הייתה מקולקלת מבחינה מוסרית, ההתגלות קילתה אותה. ואז היה צורך בהתגלות נוספת במעמד הר סיני, ואז הקדוש ברוך הוא סוף סוף גילה את עצמו לבני ישראל ואמר להם, אתם יודעים, אני אותו אחד שהיקה את מצרים.
ועדיין באנושות, באנושות המונותואיסטית, הסיפור הוא לא על הגילוי של הקדוש ברוך הוא למצרים, אלא על השחרור של בני ישראל. זאת אומרת, הסיפור שאנחנו זוכרים, הסיפור שאנחנו מספרים, הסיפור שקיים לכל אומות העולם, הוא סיפור יציאת מצרים של בני ישראל, לא הסיפור דווקא של הקדוש ברוך הוא מנסה להוכיח למצרים. מצרים נעלמה, התרבות המצרית בסופו של דבר נבלעה בתוך תרבות יוונית יהודית.
השאלה היא, מה נשאר ממצרים?
מה נשאר ממצרים היום?
עם ישראל. אנחנו המצרים האחרונים. כלומר, איך התורה מכנה את מצרים? קור הברזל. קור זה תבנית שבה יוצקים איזושהי מתכת. כלומר, אם אתה רוצה לדעת מהי מצרים הקדומה, תסתכל על עם ישראל, בתור תשליל אפילו, בתור נגטיב, אתה מגלה את הזהות המצרית. כלומר, מצרים היא זו שיצרה אותנו, כמו שהרחם יוצר את העובר. איך נאמר? הניסה אלוהים לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי. מתי אתה מוציא מישהו מקרבו של מישהו? זה בלידה. כלומר, האמא הלאומית של עם ישראל היא מצרים. לכן התורה גם אמרה לא לחזור לשם, כדי למנוע גילוי עריות קולקטיבי. יש לנו תסביכי אדיפוס שאנחנו רוצים להתגבר עליהם. כלומר, ברור שמצרים היא מהווה הקליפה המנכבדת שמולידה את ישראל. התורה אומרת, לא תתעב מצרי, כי גר היית בארצו. מה, אבל איזה גר הייתי שם? סבלתי, זרקו את הילדים ליאור, הכניסו את התינוקות לפירמידות. אבל זאת הזהות שמתוכה נולדה הזהות שלה.
זה מעניין, כי מצרים הם בני חם, נכון?
אכן.
ולעומת זאת, פה אני אומר, לא תתאהב מצרי, אבל לעומת זאת, כשאתה מדבר, למשל, כך, אם אנחנו עוד מעט נגיע, נספר על המלאק, המלאק, מבחינת קרבה, הוא
קורא משפחה.
הוא הנכד של עשיו, זאת אומרת, הוא מדבר אפילו, יש זה שפה דומה לשלנו, ודווקא עם המצרים, אתה אומר שהמקור של עם ישראל, זה שם, זה בתוך מצרים, שם לא, לא המקור הביולוגי, אבל המקור...
אתה יודע, נאמר, וירד מצרימה, המגדה של פסח אומרת על יעקב אבינו שירד מצרימה, אנוס על פי הדיבור. חכמי הקבלה מסבירים, הדיבור שברא את העולם היה כלוא במצרים. הרי זאת הייתה זאת התוצאה המשובחת ביותר של הדיבור האלוהי שבורא את העולם, זה מצרים. צריך לשחרר את הדיבור, צריך לפתוח את הפה של מצרים. הפה, סך, צריך לפתוח את מה שסגור בתוך בית עבדים. מצרים היא אומה גדולה שהסתבכה בעבדות. בעבדות שכוללת לא רק את העבדים, אלא את כל המערך כולו, כל הפוליטיקה המצרית, כל עולם האמונות של מצרים, זה עולם של עבדות. והקדוש ברוך הוא תמן, אפשר לומר, זרע של חירות בדמות עם ישראל, כדי להוציא את ממצרים מה שאפשר להוציא.
זאת אומרת, מצרים היא האינקובטור, אבל אתה יודע, זה מחזיר אותנו, תסלח ליוסף, חלק מהביקורות המודרניות ותפיסות שיוסף בעצם הופך את מצרים לטוטליטרית, בהחלטה להלאים את כל האדמות, את כל העיקרים.
כן. כלומר, המחשבה של יוסף הייתה שמכיוון שהכלכלה היא המנוף העיקרי לשינויים בעולם, הוא סבר שהוא יוכל לתקן את מצרים במצרים. וזה מה שהכתוב אומר, ויוסף היה במצרים. הוא מסוגל להתערות בתרבות המצרית ולהאמין שדווקא מתוך כך העולם יתוקן. מה שבעצם יציאת מצרים מבררת, זה שהדרך של יוסף אין לה מוצא. אתה רוצה לתקן את מצרים, תוציא ממנה את הזהב. מהזהב הזה תעשה משכן. במשכן הזה תשרה שכינה, ואז תקרין על העולם כולו. והמחיר יהיה שאתה תיקח בדרך קצת זהב לעגל גם.
אני תמיד חשבתי על מצרים כעל ביבים, לא כעל אינקובטור. כלומר, הגאולה היא דרך הביבים. אתה מושך בציציות ראשו את האדם שמסובך בתוך הבוץ, בתוך הביבים, כדי להביא אותו לגאולה. אתה בעצם, אתה מחדש לי, אתה אומר לי, מצרים היא לאו דווקא ביבים. מצרים...
כן, היא תערובת. איך אמר פרעה למשה? לכו עבדו לאלוהיכם בארץ. תישארו במצרים, רק תעבדו. אומר משה, אין נסבך את תואבת מצרים לעיניהם ולא יזכלונו. כלומר, אנחנו לא יכולים בתוך מצרים לתקן את מצרים. זה יותר מדי מסובך. צריך לקחת את הזהב המצרי למעבדה. המעבדה זה עם ישראל, שפני הניסיון היהודים, ושם יעשו את ההבחנה. האמת היא, אותו דבר אנחנו עוברים היום, עם יציאת אירופה. יצאנו מאירופה, הבינו משם הרבה תכנים תרבותיים, טובים או רעים. אז בעצם זה מלחמת התרבות שיש היום במדינת ישראל. האם הדמוקרטיה זה דבר טוב או זה דבר רע?
רבי מאיר שאומר תוכו אכל קליפתו זרק, זה,
בדיוק,
זה יציאת מצרים?
בדיוק, זאת, אנחנו עכשיו מוצאים מהרימון את התוך.
מה הטוב במצרים? אני שואל, כי אני מנסה לחשוב, אומה שאלילי...
עוצמת החיים שיש במצרים, דעת אלוהים שהייתה במצרים, כך דרך האלילות שמה הייתה מודעות גבוהה מאוד לנוכחות האלוהית בעולם.
גם יש להם תקופה של מונותואיזם בערך למצרים.
תקופה, כן, בהחלט, שאולי מייחסים אותה ליוסף.
כן.
דבר מאוד מעניין, למשל, אתה שמת לב שאנחנו כל בוקר, אנחנו היהודים, מניחים בראשנו תכשיט מצרי. כן, הרי התוטפות שאנחנו שמים כל בוקר, זה זכר ליציאת מצרים, זה כתוב מפורש בתורה. אלא שאצל המצרים הקדומים, אתה ראית בוודאי במוזיאונים, יש להם במקום התפילין איזה מין נחש. כן, ירמיהו אומר על מצרים, קולה כנחש ילך. זה סוג של נחש קדמון. כלומר, הם נתונים תחת ההרגשה שאדם הוא נחש. כלומר, שכל טבעי, משועבד לטבע. ואילו התורה לוקחת את הנחש העגול הזה ועושה אותו בקווים ישרים. כלומר, היא משליטה את המוסר על הטבע.
את האנושיות על הטבע.
בדיוק, האנושיות המוסרית. כלומר, אנחנו לוקחים את היסוד של מצרים ומשבצים אותו, מתקנים אותו.
זאת אומרת, יש להם אינטואיציה נכונה למצרים.
כן.
רק שהיא...
גולמית.
היא גולמית.
היא עוברית.
אבל האינטואיציה היא נכונה, זה מעניין. זאת אומרת, זה שוב, זה אותם צדדים, זה החטא ש... התשובה שנמצאת בתוך החטא.
וזה בא לידי ביטוי, למשל, במכת הדם. מכת הדם בא להסביר לפרעו שאנחנו בני אברהם. אברהם הוא זה שעבר את הנהר, מי שגובר על הכוחות הטבעיים. ואנחנו רואים שכשמוכה הכוח הטבעי, דיינו היאור, אז מצרים נפגעים מזה, בני ישראל לא. אז משהו מאברהם הגיע, נשמר בתוכנו. נותן לנו את הזכות לצאת ממצרים.
אז זה פרשה הבאה, מהקדם, אז בוא נתייחס למכות עצמן.
כן.
מה משמעות הסדר שלהם? מה משמעותם? לפני שנדבר בכלל גם על עניין הקשיית לב פרעה, שזה עניין שנכתבו עליו.
כן, הייתי אומר שזה לא, אולי זה דווקא זה הנקודה. שהקשיית לב פרעה, זה כדי שפרעה יישאר עם כל צלילות הדעת. אני מקבל וזה, אני נוטה מאוד אל דעתו של רבי עובדיה ספורנו, שאומר שהיה צריך לחזק את לב פרעה כדי להציל את הבחירה החופשית שלו.
כי בגלל הניסים...
בוודאי, הרי אדם אחר, רואה דבר כזה, כל היאור הופך לדם, על המקום הוא משחרר את בני ישראל, בלי שום בירור. צריך בירור אינטלקטואלי, מוסרי, אמיתי, מדוע בני ישראל יכולים לצאת מצרים.
זאת אומרת, בעצם מה ש... אם אני מבין נכון את, את, את הרב ספורנו, מה שקורה לפרו, זה מה שקורה לאינטלקטואלים, לבדלים גדולים, שהם צריכים להסביר תופעה לא טבעית, והם יעשו, יאנסו את, ה, את, ה, את ההיגיון שלהם אלף ואחת פעמים, רק כדי לא להודות שיש פה משהו... משהו שהוא לא טבעי, משהו שהוא
כן, אלוקי. כן, אבל לכן הדבר צריך לעשות בירור, מתוך בירור אמיתי. החרטומים, למשל, הרבה יותר חלושי אופי, אומרים, הטרם תדע כי עבדה מצרים, הרי כולם לוחצים על פרו, תוציאו כבר את האנשים האלה. פרו אומר, אני לא ביררתי את הכל, יש דברים שאני רוצה לברר.
יש לזה סיבה טבעית.
כן.
ולא, פרו בעצם אומר, זה בכלל לא אדם מהקדוש ברוך הוא, זה או... קרה תופעה, חמרה נכנסה למי הנער.
או נאמר ככה, גם אם זה, אם זה מת הקדוש ברוך הוא, אבל זה עוד לא מוכיח שיש זכות לישראל להפריד את גורלה ממצרים. בשם מה הם מחליטים להיות אומה נבדלת משאר האומות? צריך לברר למה. אז אנחנו אומרים לו, תראה, אנחנו בני אברהם, אנחנו בני יצחק, אנחנו בני יעקב. כן? מה זה נותן? אם אנחנו בני אברהם, אנחנו גוברים על הטבע. ולכן היאור, כשהוא נפגע, הכוח הטבעי העיקרי, אנחנו לא נפגעים. אלא מה תאמר? יש עוד בני אברהם, נכון, אבל אנחנו גם בני יצחק. ויצחק הייתה לו מסירות נפש. והראיה שכשבאה מכת הצפרדעים, שהיא מכה של מסירות נפש, לא קורה לנו כלום. הכיצד? הרי כתוב על הצפרדעים דבר מאוד מדהים. הם יבואו בבתיך ובבתי כל עבדיך, ובבתי כל מצרים, ובתנוריך ובמשארותיך. זאת אומרת שהצפרדעים נכנסו לתוך הבצק, ונכנסו לתוך התנורים. בעצם הם התאבדו. כן? צפרדע בתוך בצק או צפרדע בתוך תנור, מת. אלא מה? התכונה הזאת היא תכונה של מסירות נפש, רש"י מביא את זה, ואת זה קיבלנו מיצחק אבינו, שעלה לעקדה. אלא מה תאמר, לא רק אנחנו בעלי מסירות נפש, הרי מבני יצחק יצאו גם בני עשיו, המרטירים הנוצרים, שגם הם היו מוכנים למסירות נפש. כן, אבל אנחנו בני יעקב, וזה בא לידי ביטוי במכת הכינים. כן, מה עניינו של יעקב?
רגע, אני רוצה לחזור לשנייה לצפרדע. דם וצפרדע, וגם גם כינים, זה עדיין מכות של... חוסר נעימות.
כן.
זה לא, זה לא, זה לא חוסר ברירה, זה חוסר איום על, איום
כן.
על, איום
זה
על
לא הקיום. קיומי. זה לא קיומי.
כן, לא אקזיסטיאליסטי, אנחנו כאילו בסדר, לא נעים. לא נעים לראות ספרדעים, לא נעים, לא נעים לשתות מים בטעם של דם, אבל אתה עדיין לא מת מזה.
כן.
יש איזה משמעות שזה מתחיל ככה, זה מתחיל כאילו...
בוודאי, כי פה עוד לא, אנחנו עוד לא גאים עדיין לשורשה של מצרים, למשהו שהוא ביסודה. היסוד העמוק זה מה התפקיד של מצרים בתוכנית של הבריאה בכלל. וזה יתברר רק במכות האחרונות, של הרבה חושך ומכת בכורות, שהן המכות הקשות שחוזרות אל שורשי הדברים. כי אתה צריך קודם כל לסגור סוגיות פשוטות יותר. והסוגיות הפשוטות זה שעם ישראל יש לו אופי מיוחד בזכות אבותיו. הוא מבני אברהם, בני יצחק, בני יעקב. בני יעקב שהם אלוהיים. כן? הרי הקינה, כתוב שהחרטומים לא הצליחו לעשות את זה. הצליחו לעשות את הדם, הצליחו לעשות צפרדע, לא הצליחו לעשות קינים. בגלל שאומר רש"י, אין השד, כלומר, כוח של הכישוף, שולט על בריאה שהיא קטנה מסעורה. וזה, הקינה היא קטנה מדי, צריך בשביל זה כוח אלוהים מיוחד. וזה בעצם מברר שבדם, צפרדע וכינים, שעם ישראל יש לו אבות מיוחדים. אבל כנגד זה יכולה לבוא טענה מאוד קשה של פרעה. בעצם פרעה אומר, נכון, אתם צודקים, אבל אתם בעצמכם, בימי יוסף, החלטתם להתערות בנו, החלטתם לחיות בקרבנו. אז אתם שילבתם בתור סימביוזה את ההיסטוריה שלכם עם ההיסטוריה של מצרים. אז מכוח מה אתם מחליטים לצאת? על זה אומר, מזכיר לו משה, נכון, אבל יוסף רצה שנשב בארץ גושן ולא במצרים. כלומר, המצאנו את הגטו. הגטו צורת קיום חדשה שבה אתה חי אצל האחר בלי להיות באמת אצלו. וכאן מגיעה מכת הערוב. מכת הערוב משון ערבוב. הרי פרעה טוען שאתם התערבתם בתוכנו, בואו נבדוק עם הרוב, אם זה באמת נכון. ואז קורה דבר מאוד מעניין, והפליתי בעת ההיא את ארץ גושן, אשר עמי יושב עליה לבלתי היות שם הרוב. הם יושבים שם כדי לא להתערב. ואם כן, לראשונה מוזכר שבעצם עם ישראל, גם כשהוא חי אצל הגויים, בעצם לא היה חלק אינטגרלי של הגויים. אז בעצם יש לנו פה ארבע מכות שבאות לבאר במה עם ישראל נבדל במצרים. יש עוד שלוש בפרשה, כמו שאני זוכר.
בוודאי, ומה המשמעות? אז אוקיי, אז אמרנו, דם צפרדע הכינים, אברהם, יצחק ויעקב, הרוב...
כנגד יוסף.
כנגד יוסף.
עכשיו, דבר שכין וברד. זה כבר פאזה חדשה. דבר שכין וברד, אלה הן מכות שבאות להסביר, באות לענות על טענה אפשרית של פרו. פרו אומר, נכון, אתם מיוחדים במינכם, משהו מיוחד. אבל בכל זאת, גם אתם וגם אנחנו, יש עדיין מכנה משותף. כולנו, בני אדם, בתור חלק מן האנושות, אתם לא יכולים להיפרד מאיתנו סתם ככה. אז, והתשובה היא שזה כבר בעצם לא ממש אותה אנושות. כי האנושות נפלה בנפילות מוסריות כאלה, שמונעות את האפשרות לשתף איתה פעולה, לפחות בימי משה. ומה עם שלושת הנפילות? שפיכות דמים בדור המבול, גילוי עריות בדור, עבודה זרה בדור הפלגה, וגילוי עריות בסדום ועמורה. וזה חוזר על עצמו בדבר שכין וברד.
הדבר, מה?
פשוט אוקיי. מאוד. דבר, איך אתה אומר בארמית דבר? מותה, המוות. בעצם דבר זה שמתים.
זה שפיכות דמים.
שפיכות דמים. כלומר, מי שחוטא בשפיכות דמים, איננו חסין בפני המוות. והנה המוות מכה במצרים.
על דעת פוך.
וממקנה בני ישראל לא מת אחד. זאת אומרת שהכוח של שפיכות הדמים מפיל את מצרים ולא מפיל את ישראל.
בגלל שמצרים שטופה בשפיכות דמים.
מצרים שטופה בשפיכות דמים, ישראל לא. מאיפה לקחנו את זה? מיצחק אבינו שתיקן שפיכות דמים. ו... בא אחר כך דור הפלגה שחטא בעבודה זרה. מה הייתה עבודה זרה של דור הפלגה? הגאווה של האדם שרצה להשתוות לאלוהים, רצה למרוד בו. בעצם מה גרם לאדם כל כך להרגיש כך? ההצלחה הטכנולוגית, הכבשן שבו הוא עשה את הלבנים, והוא הרגיש פתאום שהטכנולוגיה עושה אותו לאלוה. קחו מלוא חופניכם פיח כבשן, וזרקו משה השמיימה. זה בעצם באופן תמציתי הסיפור של מגדל בבל. ואנחנו רואים שזה הופך לשכין הבעבועות בכל מצרים ולא בישראל. והזמן נשאר לך, סדום ועמורה אמרנו, נכון?
מעניין למה, אבל גם לפני שאנחנו חוזרים, רגע, אני רוצה להתעכב על השכין, למה זה מקושר לעבודה זרה? למה הבעבועות האלה שמופיעות על האדם, עדיין, אני לא חושב אם מסכנות את חייו.
לא, ודאי שלא.
כמו המראה, האסתטיקה וחוסר נוחות. למה דווקא זה מקושר לעבודה זרה?
וזה בדיוק העניין. הגאווה של האדם שהביא אותו לעבודה זרה, זה הרגשה עצמית.
במצרים זה מאוד חשוב להם.
הרגשה עצמית, ואז פתאום מה שהוא עצמך, הוא בשרך ממש, פתאום הופך להיות מקור של מצוקה.
של בושה.
של בושה. כן, שכין, זה קרוב למילה שחן בערבית, חם. כן? חם לך מעצמך. כן.
אתה לא יכול להתפשט מגופך.
בדיוק.
כמו שאתה בעצם לבוא לומר לך,
אז איפה אגב? זה בא להשפיל, זה בעצם בא להשפיל את האדם, שלא יתגאה בעבודה זרה.
אז אוקיי, עכשיו זה באמת קשה לי להבין, אז מה הקשר בין גילוי עריות לברד?
זה פשוט ביותר.
זה תחכים אותי הרב.
כן, אתה זוכר שבסדום ועמורה, הם חשבו בעצם שהם הגיעו לימות המשיח, כן? זה אומה, זאת חברה שבה לא חסר שום דבר, יש בה עושר. וזה נתן להם את ההרגשה שאולי הם הגיעו כבר לאחרית הימים. כלומר, זו חברה מעין משיחית. וזה מה שהביא אותם לרצון שלא להביא יותר ילדים לעולם. ולכן הם גם חטאו במשכב זכור, בגלל שהיצרים הביאו אותם לבקשת הדומה ולא של השונה. איך נידונה סדום? בגופרית ואש ובים המלח. המים והאש פה התערבו. אם באמת הגעתם כבר לאחרית הימים, אז צריך לעשות שלום בין האש לבין המים. וזה בדיוק מה שקרה בברד, ויהי ברד, ואש מתלקחת בתוך הברד. בניגוד לטבע, שבדרך כלל האש והמים נלחמים זה בזה, אבל אתם אומרים שכבר הגיע המצב של השלום של אחרית הימים. ובגלל זה גם נפלתם לגילוי עריות. גילוי עריות זה הביטול של כל הגבולות. וגם הביטול של הגבולות בין האש לבין המים.
בוודאי, לפי משפחת המלוכה שיש שם
גילוי עריות. בוודאי, כמעשה ארץ מצרים, אשר ישבתם בה, לא תעשו. אז אנחנו רואים מי נשפט על ידי זה. כן, כלומר, כשהמים והאש מתחברים, מצרים נשפטת, ישראל לא נשפטים. זאת אומרת שישראל מסולקים מן החטא הכללי של גילוי עריות, של שפיכות דמים, של עבודה זרה. אם כן, יש לנו פה שבע מכות, אברהם, יצחק ויעקב, כנגד דם, צפרדע וכינים. ערוב, כנגד יוסף, ברד, דבר, שכין וברד, כנגד שלושת הנפילות של האנושות, ביהרג ואל יעבור. ואז מסתיים בעצם הפרק שבו מתברר ההבדל המהותי מבחינה אנושית בין ישראל לבין מצרים.
וזה מחזיר אותנו להתחלה, ופה נסכם, ועדיין, למרות כל הדברים האלה, למרות מצרים שהיא שטופה בשפיכות דמים, בגזל, בעבודה זרה ובגילוי הראיות, הרב אומר שבסופו של דבר היא האינקובטור ליצירת עם ישראל. מתוך הטומאה הזו,
הרי מאיפה בא הכוח של הטומאה? הרי כדי, יש פה כוחות חיים אדירים. כן? בשביל להיות שופך דמים, או מגלה הראיות, או אפילו עובד עבודה זרה, צריך כוחות חיים עצומים. רק שהם אלה יוצאים את כיוונם, מי ייתן להם את הכיוון? עם ישראל היוצא ממצרים ייתן את הכיוון לכוחות החיים האלה.
אז עדיין אנחנו בעצם בסיפור האנושיות. למרות שאנחנו בספר שמות, אנחנו עדיין מתכתבים עם ספר בראשית, עם סיפור האנושיות. תודה רבה לרב אורי שרקי, תודה רבה לכם קהל הצופים, מקווה שהשכלתם כמוני, והיה מעניין. יכולים לקרוא בפרשה, אתם מוזמנים לקרוא בפרשה. תודה רבה, להתראות.
תודה רבה שלך.